שלום וערב טוב ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת יולי אדלשטיין.
ערב טוב גם לכם.
ערב טוב. תשמע, יום לא פשוט, ראינו את ראש הממשלה בתמונה שאומרת הכל, ממריא עם מסוק לנתב"ג, נאלץ להתמודד עם המפגינים שחוסמים את הציר. בעיניך, אתה קורא להם אנרכיסטים או שההפגנות הן לגיטימיות ואתה מבין מאיפה זה מגיע?
ההפגנות הן לגיטימיות כל עוד שהמפגינים לא עוברים על החוק. ואתה יודע, במקביל לכל מה שקורה, קרה הבוקר בכבישים, ישבנו בוועדת חוץ וביטחון, ואני שמח לבשר שאישרנו לקראת קריאה ראשונה את הצעת החוק שלי ושל עוד מספר חברי כנסת על תול סעיפים בתוכנית ההתנתקות בכל מה שקשור לצפון השומרון. ומטבע הדברים, אני נזכר בימים ההם, בזמן הזה, כש...
איפה היית
אנחנו
אז?
אנחנו גם הפגענו. גרתי בגדיד, בגוש קטיף, במושב גדיד, והייתי בין המורדים בליכוד.
ולמיטב זיכרוני לא הצבעת בעד כמו נתניהו.
אני לא הצבעתי בעד אף פעם, נלחמתי בתוכנית ההתנתקות מן הרגע הראשון ששרון פרסם אותה. אבל אני רוצה לומר לך, אני זוכר את עצמי בכל ההפגנות, כל מה שאנחנו עשינו, ואפילו גם באירועי כפר מימון, אנחנו, אני מתכוון לחברי כנסת מכמה סיעות, שהתנגדנו בכל הכוח לתוכנית ההתנתקות, אבל כל הזמן ניסינו להרגיע, כל פעם ניסינו למנוע חס ושלום מצב של עימות בין השוטרים, מג"ב, לבין המפגינים, ואני חייב לומר ש-90% מן המקרים גם הצלחנו, כשהיו פה ושם חסימות כבישים, חסימות צוותים, אז היו קבוצות, בסדר, אני יכול להבין לליבם, אבל זה היו קבוצות של צעירים, 10 אנשים, 15 איש, בחיים לא היה אירוע שאלפים צועדים על הילום לאור היום והופכים באותו יום לגיבורי תקשורת. אז אני, כמו שאמרתי, אני לא חושב שכל המפגינים אנרכיסטים, יש ביניהם המון אנשים טובים שאני יכול להסכים אותם או לא להסכים איתם, אבל אלה שמסיתים, אלה שקוראים לסרבנות, אלה שקוראים לא לציית לחוק, לרדת מן הארץ וכן הלאה וכן הלאה, ואלה שתוקפים שוטרים ולא מצייתים לשוטרים, אז אני חושב שצריך למטות.
אבל אין פה אחריות גם של חבריך לליכוד, חלק באמירות מתסיסות, שאני לא מדבר רק מהליכוד, אני ראינו את סמוטריץ' קורא למחוק את חברה ואחרים איך שהם מתייחסים אליהם. אין כאן איזשהו שיח מצד הליכוד שמלבה את האש? לוין, רוטמן, איך שהם מדברים.
או מישהו אתה... שקורא לטייסים ללכת לעזאזל.
חברה לא קשורה לאירוע במקרה הזה, אבל אני אמרתי את דעתי ואני חוזר ואומר. המילואימניקים, כולל הטייסים, הם אנשים טובים, יקרים, שתרמו רבות לביטחון המדינה, ביטחון של כולנו. אני...
הלו?
כן, נקטעת לרגע, אנחנו שומעים, כן.
אלה שאימו בסרבנות או קוראים לסרבנות, הם עושים דבר מאוד חמור, הם טועים טעות חמורה, אבל לא כדאי להתלהם עוד יותר גם כלפיהם. אני יכול מאוד לכעוס, אני יכול מאוד לא להסכים, אבל המשימה של כולנו, כמו שאמרתי, של נבחרי ציבור, דווקא להנמיך את הלהבות ולא להפך. ולכן שאלת אותי על לוין ועל רוטמן ועל אחרים שמובילים את הרפורמה, גם מכיוון שלהם אתה שומע קולות של הידברות ונכונות להגיע לאיזושהי נוסחה מוסכמת, אז עכשיו אני חושב שהכדור די עובר לידיים של מובילי המחאה או המשתתפים במחאה. אם הם רוצים רק לשרוף את המועדון, אז זה בסדר, אפשר להמשיך. אם רוצים באמת לשבת ולראות איך אפשר להגיע להידברות ולהסכים על שינויים במערכת המשפט שחייבים לבצע אותם, אז אני חושב שמוזמנים לשיח.
לא, אני שואל את זה כי אתה ביחד עם דני דנון, השגריר לשעבר באום, אתה חתמת על איזושהי קריאה לפשרה ולשבת ולדבר, ויש תחושה שגם בימין אולי נזכרו בזה מדי מאוחר, התחילו עם רפורמה בכל רעש גדול, ואולי אני שואל האם ההתנהלות הזאת, טקטית לפחות, היא הייתה מוטעת ללכת להכריז בצורה כזאת על הרפורמה, לדבר ככה לשופטים, האם לא היה צריך להתנהל אחרת מלכתחילה ולא להגיע לרגע הזה עכשיו, ואז להיזכר אולי כדאי להתחיל לדבר.
תראה, אני חייב לומר לך שאלף, אני לא רק שלא מתכחש, אני גאה וממשיך לקרוא להתעברות. אני חושב שכך אנחנו יכולים להרבה שינויים שבאמת יחזיקו מעמד. כי אחרת, מכיוון שאני לא מסכים עם הדוברים של המחאה שאומרים שאם החוקים האלה יעברו, לא תהיה יותר דמוקרטיה במדינת ישראל. אז מכיוון שאני לא מסכים איתם, אני בטוח שגם אחר כך יהיו בחירות, ואני בטוח שמפעם לפעם הממשלה תתחלף. אז למה אנחנו צריכים להסתכן במצב שבעוד שנה, שנתיים, תהיה פה ממשלה אחרת, ודבר ראשון תבטל את כל החוקים שלהעברנו. אז בשביל מה עשינו את כל הבלגן? לכן אני אומר, גם מטעמים פרקטיים כדאי להגיע להידברות, כבר לא לדבר על קרעים בעם וקרעים בחברה. עכשיו, לגבי איך יצאו ומה יצאו, אני חייב לומר לך שאני הייתי בין אלה שתמיד ניסו בטוב. כשהייתי יושב ראש כנסת, והייתי, אתם זוכרים, סליחה שאני מעיד על עצמי, אבל הייתי ממלכתי ומקובל על כולם, ותמיד נבחרתי פה אחד. דיברתי עם אנשים בכירים בראש.
אבל ידעת גם להעמיד את בגץ במקומו, אנחנו זוכרים מה היה אז.
אז זה נכון. כן. אבל עוד פעם, עוד לפני כל הסיפור העצוב הזה, אני חייב לומר לכם שניסיתי לדבר עם בכירים מאוד במערכת המשפט, ואמרתי, אנחנו רצים מהר מאוד לכיוון הלא נכון. בואו נעשה איזושהי ועדה או פורום, פורמלי, לא פורמלי, ונתחיל לדבר מה צריך לשנות כדי שההידרדרות תיעצר. ואמרו לי שאין שום צורך בשינויים, או אמרו לי שלא ישבו לדבר עם פוליטיקאים על מה צריך לעשות במערכת המשפט, אז שאלת אם התחילו בכל תרועה רמה וחבל שכך, אני לא בטוח שחבל שכך, אבל דווקא עכשיו יש הזדמנות, מכיוון שה... ממשלה, הקואליציה כבר הוכיחו שהם רציניים והם מתכוונים לבצע שינויים. זה הזמן בדיוק גם לצד השני לומר, אוקיי, אנחנו מכינו, אנחנו עברנו, אבל עכשיו זה הזמן לשבת לדבר.
יכול להיות שאולי אין לכם צד שני, כי יש בליכוד שטוענים שלפיד וחלק מראשי המחאה שהפגינו עוד נגד נתניהו לפני שחלמנו על הרפורמה המשפטית הזאת, הם בכלל לא מכוונים לרפורמה אלא להפיל את הממשלה, והרפורמה היא בסך הכל טריגר, כי אם אנחנו ננקוט את הגישה הזאת, אז מה שלא תוותרו זה לא יספיק להם.
תראה, יש בהחלט גם לצערי הרב הרוח הזאת, אני דרך אגב מקבל את זה גם בווטסאפים של כל מיני מוחים, שאחרי שהם כותבים לכיווני צרור כללות על הניסיונות להגיע להתעברות, אז הם גם מוסיפים, אנחנו לא נעצור את המחאה עד שהממשלה הרעה שלכם תיפול וכן הלאה וכן הלאה. אז יש כאלה, אין לי ספק, אתה יכול לומר עליי כל מיני דברים, אבל לא תגיד שאני נאיבי בפוליטיקה. יש כאלה, וביניהם לצערי הרב גם כמה מראשי המפלגות באופוזיציה. אבל יש גם רבים אחרים, ולהם צריך להראות נכונות של הידברות, ואני בטוח שאז המחאות האלה הם לא ייפסקו, אבל הם יתפסו פרופורציות, לא יהיו בהם עשרות אלפי משתתפים, אלא יהיו המפגינים הרגילים, הגרעין הקשה שהנפנפו עוד פעם כבר לא בדגלי ישראל, אלא בדגלים השחורים.
בוא נדבר רגע לגופן של הצעות, וזה לא סוד שאתה, בניגוד לכמה בליכוד, סירבת להצהיר מראש על תמיכה בכל רפורמה שטובה. איזו הצעה אתה יכול לומר שתסמוך עליה את ידך? מכל מה ששמענו השבוע, שמענו כמה רעיונות.
בוא נגיד הקרובה אליך ביותר.
תראה, קודם כל אני בדרך כלל נוהג להצביע על חוקים רציניים אחרי שאני קראתי אותם. אז לא יכול לומר מראש שאני אצביע ככה או אחרת לפני שאני ראיתי מה מובא להצבעה. עכשיו, יש הצעות פשרה, אני דווקא לא מכיוון שאני מתחמק, אני בכוונה לא רוצה ככה לשים את ידיי או להעמיד את עצמי מאחורי הצעה ספציפית כלשהי, כי אני העיקר בשבילי שבאמת ישבו לדבר ויעשו ידברו. אני ראיתי את ההצעות, חלק מהן נראות סבירות, חלק נראות עם חלקים סבירים, יש באמת, יש תחמושת להידברות בשפע, וסביב ההצעות האלה יש את מתווה הנשיא, יש את מה שמכונה פרידמן אלבשן, יש עוד הצעות מכל מיני משפטנים שאני קיבלתי, אני ראיתי גם דיווחים על זה שעכשיו גם מזכיר הממשלה, שהוא גם משפטן נכנס לעניין. אני בטוח שאם רוצים למצוא פתרונות סבירים לשני הצדדים, אז אפשר לעשות.
אגב, זו טעות של... כן, יעקב, בבקשה.
כן, חבר הכנסת, אתה מקבל את התנאי המרכזי של לפיד, שקודם כל צריך לעצור את החקיקה ואחר כך להידבר, או שאתה חושב שאפשר להידבר גם כדי המשך הדיונים בוועדת החוקה?
זה בשבילי סימן לנכונות להידברות. אם עוד פעם רוצים להידבר, אז לא יקרה שום אסון, אם גם בצד שלנו יגידו, אנחנו לא יודע מה, ל-72 שעות או ל-120 שעות, עוצרים את החקיקה, כדי לברר אם יש נכונות בצד השני להידברות. וגם בצד השני שיפסיקו לדבר על עצירה מוחלטת, או על 60 יום, ועל כל מיני דברים כאלה, ולהגיד טוב.
אני, נגיד שאתה מתווך, מה היית מציע? הפסקה לכמה זמן? שבוע, שבועיים, חודש?
לא, אני לא...
מה הגיוני בעיניך?
אני לא... הגיוני בעיניי, או מספיק בעיניי, הפסקה של כמה ימים כדי לברר אם יש פרטנר להתעברות או לא. כי בינינו, כמו שגם אמרנו, גרטנו לפני שתי דקות, יש מלא הצעות, אפשר ללמוד אותן, אפשר להיכנס לחדר, שאתה כבר פחות או יותר יודע למה אתה מוכן, למה אתה לא מוכן. בשביל זה לא צריך לא חודש ולא שבועיים ואפילו לא שבוע. אבל כמו שאמרתי, אנחנו כרגע במשחק ילדים. זה אומר, אני אעשה את הכל, אבל אני לא אכריז שאני מפסיק חקיקה. בצד השני אומרים, או שתכריז שאתה מפסיק באופן מוחלק את החקיקה, או שלא נבוא למסע ומתן. נו, בחייך, אנחנו פה עוסקים באמת בגורל המדינה שלנו, ומתנהגים כמו ילדים.
אפשר לומר שאתה כיום בליכוד מהבודדים שמכיר היטב את נתניהו, אבל לא מחויב לנתניהו. ואני רוצה לשאול אותך, האם להערכתך, ככל שזה היה תלוי בביבי, הוא היה מנסה להוביל לפשרה, וכאן טועה היועצת המשפטית שהיא מונעת את זה ממנו, או שהכל משחק והוא בעצם זה שנותן ליריב לוין את האוקיי לרוץ עד הסוף?
תראה, אני ודאי שלא יכול להיות דובר מטעם נתניהו, זה לא התפקיד שלי,
כפרשן.
אבל אם אתה אמרת מה הערכה שלי, נתניהו כמי שמבין את העניין הכלכלי, כמי שמבין את העניין החברתי, כמי שמבין את האתגרים הביטחוניים, תחשוב כמה אנשים שכמו נתניהו וכמוני יש כרגע במדינה שיש להם את כל מפת האתגרים והאיומים בתחום הביטחוני. אז לכן אני אומר, מכיוון את כל הדברים האלה נתניהו מבין, אני סמוך ובטוח שהוא היה מאוד שמח לראות פשרה, ויכול להיות שבאמת ההחלטה המוזרה הזאת שאסור לו אפילו לחתור לפשרה בעניין הזה לא עוזרת בלשון המעטה כרגע.
בוא נדבר ברשותך על המצב הכלכלי. האם הרפורמה באמת מבריחה משקיעים במעלה את שער הדולר, או שמדובר כאן בסוג של תבהלה שמזינה את עצמה? כי מרוב שמדברים על משבר, אז משקיעים מתחילים לפחד, ואז נוצר כדור שלג כלכלי. זאת אומרת, האם הרפורמה היא הבעיה הכלכלית, או שהרפורמה גורמת לתבהלת, או שמתנגני הרפורמה, הם עושים את זה?
הרפורמה בשל עצמה לא נוגעת לכאורה בתחום הכלכלי. אי אפשר לומר שהחוקים עצמם גורמים לבעיה כלכלית. אבל אתה צודק, יש פה, איך אומרים, כלכלה היא בעצם 90% פסיכולוגיה. כמו שלפעמים יש איזושהי אמירה, לא מזמן, אלון מאסק, כן, אמר אפילו צייץ משהו, בעקבות כך המשקיעים שלו הפסידו מאות מיליון, אם כבר לא זוכר את הסכומים המדויקים. ולכן אני אומר, יש פה לא מעט פסיכולוגיה, אבל צריך גם לומר באותה נשימה, שגם כאן במה שמכונה מחאת ההייטק וכן הלאה, יש אנשים חסרי אחריות, ואני לא יודע מה, שמדברים בצורה, פשוט אתם תסלחו לי, אבל בצורה מגעילה, אני ארד מן הארץ, אתם תישארו פה בלי הכסף שלי, ואני עכשיו יורד, ואני מוציא מפה את כל הכסף, ואין לי שום עניין עם המדינה הזאת. אלה דיבורים, כמו שאמרתי, מיותרים בלשון המעטה. אבל אני גם מכיר אנשי עסקים ואנשי הייטק אחרים, שהם נמצאים במצוקה אמיתית. הם לא רוצים לרדת מן הארץ, הם לא רוצים להוציא מכאן את הכסף, אבל מה לעשות מה שנקרא, מנהל הכספים של החברה שלהם, חברה במיוחד בינלאומית או נזכרת בבורסה בניו יורק או במדינות אחרות, אז מנהל הכספים שלהם, שהוא בכלל בהרבה מאוד מקרים לא ישראלי, מתחיל ללחוץ, הוא אמר, יש לנו אחריות כלפי בעלי מניות, כלפי משקיעים, אצלכם במדינה יש בלגן, אז לא ברור אם יהיו בתי משפט עצמאיים, אז אנחנו צריכים לפזר את ההשקעות. זאת גם מציאות שצריך להכיר, עוד פעם, מי התחיל ולמה, ואם זו נבואה שמגשימה את עצמה, זה כבר סיפור אחר, אבל במציאות הזאת צריך להכיר.
בכובעך כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ראינו את הפגישה היום בנמל התעופה עם מזכיר ההגנה האמריקאי לויד אוסטין, האם אתה לא חושש, כי אנחנו רואים שנתניהו עד לרגע זה, באופן חסר תקדים לא הוזמן לוושינגטון. האם אתה לא חושש שהעדים מהמחאה כאן יגיעו לוושינגטון לבירות אירופה ויפגעו גם במלחמה הזאת בגרעין האיראני?
אני מאוד מקווה שלא. קודם כל, מה זה יגיעו? ברור שיש סיקור בינלאומי למחאות. היום בכלל, אנחנו בעולם אחר, אתה לא יכול, כמו לפני אולי 40 שנה, לקוות שאם אמרת משהו בעברית, אז זה לא יישמע באנגלית. היום זה תוך שניות בכל מקום. אז אני עדיין, לא פעם, לא רק מקווה, אני מכיר את היחסים, אני נפגש עם אנשים, אז אני חושב שאנחנו במערכת יחסים מאוד הדוקה, ודאי עם הממשל בוושינגטון, ודאי עם גורמי הביטחון בארצות הברית, ואני לא בינתיים שום סיבה לכך שמשהו יערר את היחסים האלה. אבל צריך לקחת בחשבון שיש גם כאן, כמו שאמרנו בתחום הכלכלי, יש גם את העניין איך תופסים אותנו, ואם אנחנו באמת נתפס כמדינה שכביכול אין בה דמוקרטיה וכביכול הממשלה השתלטה על בתי משפט, אז זה לא יעשה לנו טוב. אז עכשיו, כל הזמן אני מדבר על הדברים האלה מתוך הנחה שצריך לעשות שינויים במערכת המשפט, אחרת אנחנו גם באמת פשוט נאבד בתי משפט בגלל חוסר אמון הציבור. אז צריך לעשות את השינויים, צריך לעשות אותם בשום
שכל. לסיום, חבר הכנסת אלשטיין, מלחמת רוסיה-אוקראינה, מה אתה אומר על שיתוף הפעולה המתהדק הזה בין רוסיה ואיראן, והאם ייתכן שזה מחייב את ישראל סוף סוף לתפוס צד במאבק הזה, כי אם רוסיה הולכת עם איראן, אז לכאורה אנחנו צריכים ללכת עם אוקראינה, לעזור להם יותר?
זה לא סוד שדעתי גם בנושא הזה במשך השנה האחרונה, לא עכשיו, כשאני בתפקיד זה או אחר, היא קצת סוטה מן הקו הרשמי של ממשלות ישראל. אני חושב שאנחנו כאן מבחינה אסטרטגית חייבים לנקוט עמדה יותר ברורה. העולם התקדם, ארצות הברית שבהתחלה היססה על כל דבר, היום כבר מדברת על אספקת מטוסים, מטוסי קרב לאוקראינה, כשכבר את הטנקים ואת התחמושת מכל הסוגים הם כבר סיפקו, ואותו דבר גם מדינות רבות באירופה. אנחנו קצת נגררים מאחור, זה דבר מאוד מסוכן, ואני מוסיף לזה בדיוק את מה שאתה פתחת בו, רוסיה נכנסה לשיתוף פעולה אסטרטגי, אני חוזר אסטרטגי, עם איראן, זה לא איזה משהו מקרי, זה לא אתה תמכור לי ואני אמכור לך ומחר נשאר.
כשאתה אומר אסטרטגי זה גם עם ההשלכות למה שקורה בסוריה ובסוגיית הגרעין האיראני.
איך אומרים, על פי פרסומים זרים זה גם בתחומים האלה, ולכן אני הייתי מציע באמת, לא רק שאני מציע רק ברדיו כל חי, בכל הדיונים שאני משתתף בהם, אני מציע להדק את העמדות שלנו בנושא של המלחמה, וזה אינטרס ישראלי מובהק, גם במאבק משותף נגד איראן, וגם במעמדנו, דיברת על המעמד שלנו בארצות הברית, בוושינגטון, בממסד הביטחוני שם, תאמין לי שהנושא הזה הוא לא פחות נפיץ מאשר דיבורים כאן על הרפורמה או על ההפגנה זו או אחרת.
כן, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, תודה רבה לך.
תודה גם לכם, כל טוב.